חולין דף פי זין, מתחילים בעזרת השם במשנה, בתחילת העמוד. האם יכול להיות כזה דבר שאדם גנב ברכה מחברו והוא צריך לשלם לו על זה? קשור למשנה שלנו. אומרת המשנה, שחט ולא כיסה וראה הוא אחר, חייב לחסות. אדם שחט חיה או עוף והוא לא כיסה את הדם כמו שצריך לעשות. מישהו אחר בא ורואה את זה, אותו אדם צריך לחסות את הדם. מה קורה עם אדם ששחט כיסה, הוא באמת כיסה את אדם ונתגלה, מה אפשר לעשות? אז פטור מלחסות, לא צריך לחסות פעם נוספת. כיסה הוא הרוח. מה קורה עם אדם שחט חיה או עוף והוא לא הספיק לחסות, ואז הגיע רוח ועיף החול על הדם והדם נהיה מכוסה בחול. אז אם אחר כך החול נתגלה בחזרה, אז ההוא כן יהיה חייב לחסות. אומרת הגמרא, ברייתא תנו רבנן, ושפך וכיסה. לומדים מזה שמי ששפך הוא זה שיחסה, זה מה שהיה הכי טוב. אבל מה קורה אם ההוא שחט ולא כיסה וראה הוא אחר והוא רואה שלא כיסה, מה עושים? מניין שאותו אחר חייב לחסות? שנאמר ואומר לבני ישראל, זה נאמר לגבי האזהרה של כיסוי אדם, אזהרה לכל בני ישראל. אתה רואה שבן אדם הלך ושחט חיה או עוף ולא כיסה את אדם, תחסה אתה, אתה מבני ישראל, אז העזרה נאמרה גם אליך. תניה אידך, עוד ברייתא. ושפך וכיסה. דורשים מזה, במה ששפך, ביד שאיתו הוא שחט ושפך את הדם, בו יחסה, שלא יחסנו ברגל. אל תחסה את הדם עם הרגל ככה, כמו שיש כאלה שמחסים כשהם יורקים או משהו. לא, למה? שלא יהיו מצוות בזויות עליו. מצווה צריכה להיות חשובה בפני יהודי. אפילו שזה דבר של דם וצריך לחסות אותו, אבל זה מצווה, צריך לחסות את זה עם היד, בצורה מכובדת ויקרה. תניה אידך, ברייתא נוספת. ושחט וכיסה, מי ששפך הוא זה שלכתחילה יחסה, הוא זה שיחסנו. מעשה, באחד ששחט והוא לא הספיק לחסות, וקדם חברו, זוז זוז, הלך וכיסה במקומו. מה אתה מכסה? אתה שחטת? לא. הלך, תבע אותו בדין תורה. מה אתה מכסה במקומי? הפסדת לי מצווה. קדם חברו וכיסה, ובאו לרבן גמליאל, שהוא היה הנשיא של עם ישראל באותו זמן, וחייבו. כמה הוא חייב לו? חייבו רבן גמליאל, ייתן לו 10 זהובים. 10 זהובים זה המון כסף. כל דינר זהב זה שווה 25 זוז. 10 זהובים זה 250 זוז. משנה במסכת פאה, פרק ח', משנה ח', בברטנורה שם, רואים שבשביל להתפרנס שנה שלמה, היו צריכים באותו זמן 200 זוז. פה, הבן אדם צריך לשלם 250 זוז, זה אומר שצריך לשלם שכר של יותר משנה משכורת לאותו בן אדם. למה? הפסדת לי את המצווה הזאת. עכשיו, הגמרא שואלת, מה בעצם הוא שילם? על זה שהוא הפסיד את המצווה באמת, או על זה שהוא הפסיד לו את הברכה שהוא מברך על כיסוי אדם? אומרת הגמרא, היא באה אלו, הוא שכר מצווה או שכר ברכה? האם 10 זהובים האלה באו בשביל לשלם לזה שהוא היה לו צער, שהוא לא קיבל, הוא לא יקבל שכר על המצווה של כיסוי אדם, או על הברכה שהוא היה צריך לברך על כיסוי אדם? אומרת הגמרא, יש לי תשובה. אבל מה באמת הנפקמינה? האם זה שכר ברכה או שכר מצווה? מה הנפקמינה? לברכת המזון. ברכת המזון זה גם מצווה, אבל זה 4 ברכות. יש את 4 ברכות ברכת המזון. מה קורה? אדם שהוא היה, הזכות שלו הייתה לברך ברכת המזון. בזמנם היה אחד שמברך וכולם היו שומעים ועונים אמן. עכשיו יש אחד שהוא נאמר בעל הבית, במקרים מסוימים הוא צריך להיות זה שמברך. ובא מישהו אחר וברך במקומו. הוא לקח ממנו את המצווה של ברכת המזון, אבל מצד שני הוא בירך 4 ברכות במקומו. האם זה שכר מצווה? היא אמרת שכר מצווה, אחת היא, הוא צריך לשלם רק פעם אחת 10 זהובים. אבל, והיא אמרת שכר ברכה, אביין. אם אתה רוצה להגיד שזה שכר על הברכה, אביין 40. אז יש פה 4 ברכות, אז זה כפול 10, אז 40 זהובים. מה באמת התשובה? תשמע. ואמר ליהו מינה, יש כאלה גורסים צדוקי, הוא אמר לרבי, מי שיצר הרים לא ברא רוח, ומי שברא רוח לא יצר את ההרים. יש בורא אחד חלילה שברא רוח ואחר שברא את הערים. מה המקור שלו? הוא היה מאמין רק בפסוקים. הפסוק אומר, דכתיב, כי הנה יוצר הרים, זה אחד, ובורא רוח, זה חלילה, 3 נקודות. בכל אופן, אמר לי, שוטה, שפיל לסייפה דקרא. למה אתה קורא רק כמה מילים? תמשיך להמשך הפסוק, תראה את המשך הפסוק. השם צבקות שמו, זה אחד. השם צבקות, הוא ברא את שתיהם. אמר לי, אתה יודע מה? התקלת אותי, אני לא יודע מה לענות. אותו מין, צדוקי, לא יודע מה לענות לו. באמת, אתה יודע מה? אני רוצה לחשוב על זה. נקות לי זים נטלת היום, תן לי 3 ימים לחשוב, ומהדרן הלך תיובת. אל תהיה שמח שככה ענית לי. תן לי 3 ימים, אני אחשוב, אני אגיד לך תשובה. וככה כנראה זה היה בפורום, כולם שמעו מזה ככה, וזה לא היה נעים שאין לו תשובה. יתיב רבי תלת תעניתה. רבי, ברוב הנבנתנותו, הוא לא היה בטוח שאני חכם, אני ודאי ידע לענות. לא, ישב בתענית 3 ימים, רק בשביל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את העזרה משמיים, שלא יצא את הקלה על ידו. כי הווה כבאי מברא. אחרי 3 ימים של תענית, הוא רצה לעשות סעודת הבראה, רצה לשבור את הצום. אמרו לי, מין הקאי הבא, ויש פה איזה מין שעומד בדלת. אמר, למה הוא צריך לבוא עכשיו, עוד לפני שהספקתי לשבור את הצום? ויתנו בברותי ראש. ברותי זה הכוונה סעודת ההבראה. כשאני באתי לשבור את הצום, נותנים לי לאכול ראש, ראש עשב מאוד מר. זאת אומרת, הוא בא פה, עוד לפני שאני אוכל, הוא בא ככה להרוס לי את כל הסעודה, אותו מין. אמר לי, אז כשהוא נכנס, התברר שזה לא היה אותו אחד, זה היה מהחברים שלו. הוא ויסר לו, רבי, מבשר טובות אני לך. אז באתי לספר לך בשורה טובה. מה הבשורה הטובה? לא מצא תשובה אויבך, ומרוב בושה נפל מן הגג ומת. התאבד, הוא לא היה מסוגל לשאת את הבושה הזאת. כנראה הרבה מוסר הוא לא למד. זה לא כתוב הרי בתורה שבכתב. בכל אופן, אמר לו, בא לפה אורח, אותו מין, ובא עוד לבשר בשורה טובה, אז רבי הזמין אותו לסעודה. את אותו מבשר טוב. אמר לו, רצונך שתסעוד אצלי? אמר לו, הין, כן, בטח. להצדוק עם בטח לאכול, ודאי לא התנגד. היום אמר לו, בוא אליי לשיעור, אז לא בטוח שהיה מסכים לבוא לאכול. טוב, לאחר שאכלו ושתו, אמר לי, אז רבי שאל אותו, כוס של ברכה אתה שותה? או 40 זהובים אתה נוטל? מה אתה מעדיף? שתהיה פה איתנו, תברך... תשמע 4 ברכות, אז היה נהוג שאחד מברך וכולם מקשיבים ועונים אמן, ואז הוא יכול לקבל גם כוס של ברכה, לשתות אחרי זה מהכוס של יין. כמובן, לא מדובר פה שרבי רצה לכבד את אותו אדם שלא מאמין, שהוא יברך בשביל כולם ויוציא אותם מדי חובה, ברור שלא, רק שלפחות יקשיב ביחד עם כולם, ויוכל לקבל אחר כך מהכוס של ברכה. או שאתה רוצה לקבל במקום זה 40 זהובים, זה המון כסף, כמו שעשינו את החשבון קודם, זה שכר של איזה 5 שנים. של מזכורת. אתה נוטל, אמר לו, כוס של ברכה אני שותה. אני מעדיף לקבל כוס של ברכה. רואים מה זה נקרא, אדם שנהנה מסעודה, שאתם די חכמים מצויים בתוכה, משפיע, זה משפיע עליו. יכול להיות שזו הייתה הסיבה באמת, שהוא זכה באמת לקבל את ההתעוררות הזאת, שהוא העדיף באמת לכוס של ברכה יותר מאשר את העניין של, של הכסף. אמר לו, כוס של ברכה אני שותה. יצתה בת קול ואמרה, כוס של ברכה, שווה 40 זהובים. אז רואים מכאן שמשמיים פסקו שהשכר של 10 זהובים זה על הברכה, כי פה בברכת המזון יש 40 זהובים, סימן שמחשבים לפי ברכה ולא לפי מצווה. אמר רבי יצחק, אתה יודע, אותו זה שבישר את הבשורה הטובה לרבי, עדיין הרבה דורות אחר כך ישנה לאותה משפחה בין גדולי רומי, וקוראים אותה משפחת בר לויאנוס. קוראים להם משפחת בר לויאנוס, לאותה משפחה. למדנו במשנה שאם אדם עשה כיסוי אדם, כיסה הוא ונתגלה, אז אותו אדם שכיסה, אפילו שעכשיו אדם התגלה, הוא פתום מלחסות. אמר לרב החברי דרב על הרב אשי, מה ישנה מהשבת אבידה? למה לא צריך לחסות כמה פעמים, כמו השבת אבידה? דאמר מר, כתוב שם אשב לגבי השבת אבידה, אז אם אדם החזיר פעם אחת, הוא איבד שעון זהב לדוגמה. הלך המוצא, החזיר את זה למעבד. אחרי שבוע עוד פעם, המעבד איבד את השעון זהב. מאיפה נלמד שצריך להחזיר לו את זה עוד פעם ועוד פעם את אותה אבדה? כתוב, השב אפילו 100 פעמים, אתה צריך תמיד להשיב. אז אם כן, אותו דבר כאן, כתוב לחסות את אדם, אז אם אדם כיסה וזה התגלה, צריך לחסות אולי עוד הפעם, למה לא? אמר לי, הטעם לגבי השבת הוידה, לא כתיב מיוטה, לא כתוב השבו, דיינו רק פעם אחת. אין פה איזה מיוט להגיד שזה יהיה רק פעם אחת השבת הוידה. אבל הך הכתיב מיוטה וכיסה הוא לחסות רק פעם אחת ולא פעם נוספת. למדנו במשנה שאם כיסה הוא הרוח, אז הוא חייב לחסות. אנחנו אמרנו שמדבר שהתגלה האדם, אז לכן צריך לחסות פעם נוספת. עכשיו שואלת הגמרא, אז זה מה שאומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שחזר ונתגלה. כמובן שזה צריך לחסות פעם נוספת, זה לא שאם הרוח כיסתה את אדם, צריך להזיז חזרה את החול הצידה ולחסות שוב ביד, לא. אלא אם התגלה אדם, אז צריך לחסות. אבל לא חזר ונתגלה, פטור מי לחסות. אם זה לא התגלה פעם נוספת, לא צריך לחסות. שואלת הגמרא, וכי חזר ונתגלה, מהי הווי? ואם אדם, אם נאמר אדם היה מכוסה, עכשיו אתה אומר שלא צריך לחסות עוד הפעם, אפילו שהרוח זאת היא שכיסתה. אז מה קרה אם אחר כך זה התגלה? הרי ההתחלה, הרי נהיה פה דיחוי. ברגע שהמצוות כיסוי אדם נדחתה על ידי שהרוח כיסתה את אדם, אז למה עכשיו צריך לעשות עוד פעם כיסוי אדם? אמר רב פאפה, זאת אומרת אין דיחוי אצל מצוות. רואים מכאן שלגבי מצווה, אין כזה מושג שהוא היה דחוי ולכן אחרי זה הוא לא נהיה בחזרה, המצווה לא חוזרת להיות מחייבת. לגבי קורבנות אנחנו רואים שקורבן שנדחה כבר נשאר דחוי, אבל לגבי מצווה, ברגע שהוא דחוי, הוא דחוי. ברגע שהדיחוי מתבטל, אז המצווה חלה מחדש. ומה ישנה שואלת הגמרא מהד תניא, השוחט ונבלע דם בקרקע. אדם שחט, הוא בא לעשות כיסוי אדם, הוא רואה שאדם כבר נבלע בתוך הקרקע. שם כתוב שחייב לחסות. שואלת השאלה, למה צריך לחסות? הרי לא נתגלה אדם בחזרה. זאת אומרת שאם כיסה הרוח, אז רק אם האדם התגלה צריך לחסות. פה, אז זה נספג הרי בתוך האדמה, אז זה לא התגלה בחזרה, אז למה צריך לחסות? עונה הגמרא, אטם כשרישומו ניכר. מדובר שעדיין יש כתם של דם על הרצפה, הרישום ניכר, הרישום של אדם, לכן צריך לחסות. אבל במקרה שהרוח כיסתה, לא נשאר שום זכר מאדם, לכן לא צריך לחסות, אלא אם כן זה התגלה. אומרת המשנה, דם שנתערב, זה היה מיעוט של דם, שנתערב ברוב מים. אז אם יש בו בתערובת מראית של דם, אז אותו תערובת חייבים לחסות אותו, חייב לחסות. למה? כי עדיין יש לו שם דם, כי המראה של הדם עדיין קיים. אם נתערב אדם ביין, שהיין עצמו הוא אדום, אז אי אפשר להשתמש בסימן, האם הוא עדיין אדום או לא, כי בכל מקרה יש מראה דם, אל תראה יין כי יתאדם. הפסוק אומר שהיין יש לו מראה של דם, במקרים מסוימים. אז אם כן, גם כשזה יתערבב דם ביין, איך אפשר לדעת האם יש לו עדיין שם דם לאותו תערובת? אז פה רואים אותו כאילו הוא מים. אז אם היין הזה היה מים, היו רואים פה דם, בשיעור של מים, נאמר היה פה חצי ליטר דם בליטר מים. אז אם הליטר, בליטר יין, אם היין הזה היה מים, היה פה מראה של דם, אם כן, אז חייבים בכיסוי. אם לא, אז לא. אותו דבר, אם נתערב בדם הבהמה, שבהמה הרי לא חייבים לעשות לה כיסוי אדם לשחיטת בהמה, רק חיה או עוף, או שיתערבב בדם, אבל דם של הקז של החיה, דהיינו שעשו לה הקזת דם, זה לא היה דם של שחיטה, אז הדם של הקזת דם גם לא חייב בכיסוי אדם, רואים אותו, את אותו דבר, את הדם שלא צריך לחסות, נאמר דם של בהמה או דם הקז של חיה, כאילו הוא מים. ואם יש פה נאמר שיעור שאילו זה היה מים, היה ניכר כאן שהדם של החיה, אז חייב כיסוי, אם לא, אז לא חייב בכיסוי. רבי יהודה אומר, בכל מקרה צריך לחסות, אם יתערבב בדם. למה? אין דם מבטל דם. יש כלל כזה לפי רבי יהודה, סוג אחד לא מבטל את השני שהוא מאותו סוג. אם גם זה דם וגם זה דם, דם אחד לא יכול לבטל דם אחר, מין במינו לא מתבטל. אז תמיד נשאר כאן עדיין, הדם שטעון כיסוי הדם, ולכן חייבים כיסוי. מה היה ההלכה לגבי דם הניטז? אדם הכין לעצמו אפר טוב בשביל כיסוי הדם, הרי בכיסוי הדם צריך לעשות גם מלמטה וגם מלמעלה. אז הוא בתוך בור הכין אפר רך ככה, תחון, מפורר, והוא בא לשחוט לתוך אותו בור, אותו גומה, והדם ניטז על ה... דופן של הגומה, ששם אין אפר תיכוח. ושעל הסכין, דם שעדיין נמצא על הסכין, חייב לגרר אותו ולחסות. אמר רבי יהודה, רבי יהודה פה בא לפרש, יש כלל שתמיד שרבי יהודה אומר אימתי, הוא בא לפרש דברי תנא קמא. אמר רבי יהודה אימתי, בזמן שאין שם דם אלא הוא. בא פה שהדם היחיד שניתז בשחיטה הזאת, זה אותו דם שכרגע לא נמצא בתוך הגומה, אלא מחוץ לגומה, או אותו דם שנמצא על הסכין. רק אז צריך לחסות אותו. אבל אם יש שם דם שלא הוא, פטור מלחסות. אם יש חוץ מהדם שעל הסכין, או שלא נמצא בגומה, דם שכן נמצא במקום, אז לא חייבים לחסות את הדם של הסכין, או את הדם שנמצא במקום קשה, מכיוון שמספיק לחסות מקצת מהדם. כך סובר רבי יהודה, וזה הדעה גם של תנא קמא של המשנה שלנו. אומרת הגמרא, משנה במסכת זבחים, שמדברת על אותו מקרה, רק לגבי קורבנות. מה קורה שמתערבב דם של קורבנות שצריך לזרוק אותו על גבי המזבח, במים או בדברים אחרים? האם יש לזה שם דם עדיין או לא? אומרת הגמרא משנה, תנן התם, למד משנה במסכת זבחים, שזה עניין של קורבנות. דם שנתערב במים, האם אפשר לזרוק את הדם הזה על גבי המזבח או לא? אז תלוי. אם יש בו מרית דם, אז הוא קשה לזריקת הדם. ואם לא, אז לא. נתערב ביין. מה קורה אם דם מתערבב ביין, שעכשיו שתיהם אדומים, אי אפשר לדעת האם יש פה מרי דם או לא. רואים אותו כאילו הוא מים. אז רואים את היין כאילו הוא מים. אם זה היה מים, היה פה עדיין מראה דם, אז אפשר לזרוק את הדם, ואם לא, אז לא. נתערב בדם בהימה, או בדם החיה. רואים אותו, את הפסול, כאילו הוא מים. ואם היה פה עדיין, אם היה פה דם, שצריך לזרוק על המזבח, והיה פה מים, אם בתוך המים האלה עדיין היו רואים את הדם, אם הדם של הבהמה או הדם של החיה, אם זה היה מים וזה היה מתערבב בדם של הקורבן, היה ניכר פה דם? אם כן, אז אפשר לזרוק. אם לא, אז לא. דובר פה כמובן בדם של בהמה וחיה שהם לא קורבן, שלכן אם באמת הדם של הקורבן בטל בהם, אז אי אפשר לזרוק את הדם על המזבח. חיה לא יכולה אף פעם להיות קורבן. ובהמה מדובר פה שהבהמה לא הייתה קורבן. בכל אופן, זה מקרה שתתערבב בדם, אז כמובן שבזה רבי יהודה אומר, אין דם מבטל דם. כי לפי רבי יהודה, מין במינו לא בטל, אז גם לגבי קורבן הוא סובר שהדם של קורבן שתתערבב בדם אחר, שהוא לא של קורבן, הדם שלו של קורבן לא מבטל את הדם של הקורבן, ואפשר לזרוק את הדם על גבי המזבח. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא שנו, מה שלמדנו פה במשנה לגבי קורבנות על זריקת הדם, שאפילו שיתערבב דם במשהו אחר, עדיין זורקים את הדם, אלא שנפלו מים לתוך דם. דבר פה שהדם עמד מקום אחד, הדם של הזריקה, ומשקה אחר נשפך לתוך הדם. אז אנחנו אומרים שהטיפה, כל טיפה וטיפה שטפטפה, בטלה בדם. אז כל זמן שעדיין יש פה מראה דם, אפשר לעשות זריקת הדם על גבי המזבח. אבל אם נפל דם לתוך מים, והיה פה מים ולבפנים נשפך דם של קורבן, אז הדם הזה כן בטל במים ואי אפשר לזרוק על גבי המזבח את התערובת. למה? ראשון ראשון בטל. כי אומרים שכל טיפה דם שנכנסת לתוך המים מתבטלת מתורעת דם של זריקה ולכן אי אפשר לעשות זריקת הדם. אמר רב פאפה, מה קורה כשדם מתערבב בתוך מים? ולעניין כיסוי אינו כן. אלא אם נאמר נשפך הדם בתוך מים, אפילו שנשפך קצת דם, קצת דם, קצת דם לתוך המים, עדיין ברגע שיש במים עכשיו מראה של דם, חייבים לעשות כיסוי הדם. כי לא אומרים דיחוי לגבי מצוות כיסוי הדם, כמו שאומרים לגבי זריקת דם של קורבנות. למה? אין דיחוי אצל מצוות. אנחנו אומרים, תראה, כל זמן שהיה פה מים, לא היה צריך לעשות כיסוי הדם. תפטף פה טיפה אחת של דם, עדיין לא היה צריך לעשות כיסוי הדם. אבל ברגע שעכשיו יש פה מראה דם בתוך המים, אז חזר ונאור הדם לגבי מצווה, וחייבים לעשות עדיין כיסוי הדם. אמר רבי יהודה אמר שמואל, כל זמן שיש באדם מראה הדמומית, מחפרים ומכשירים וחייבים בכיסוי. אם אדם יתערבב נאמר במים, אבל יש עדיין מראה אדום, אז גם חייבים לחסות את זה, זה נקרא דם לכיסוי הדם. אפשר לזרוק את הדם הזה בתור קורבן, וזה גם נחשב דם, שדם הוא אחד מהשבעה משקים, שאם הוא נשפך על פירות או על זרעים שנתלשו מהקרקע, זה השטיפה שהוא שוטף אותם, מכשיר אותם שמעכשיו אם הם יגעו בדבר טמא הם יטמאו. אז לשלושת הדברים האלה, דם, אם עדיין יש לו מראה של דם, הוא מכשיר, הוא נחשב דם למרות שהוא בתערובת של מים. שואלת הגמרא, יש פה שלוש הוראות, אבל מהי כמשמלן? איזה מביניהם זה חידוש? מחפרים תנינה, זה שדם שיתערבב במים, אם ניכר עדיין מראה דם, אפשר עדיין נאמר לעשות כיסוי הדם, או לזרוק את הדם לגבי המזבח, כתוב משנה מפורשת, למדנו את זה. חייבים בכיסוי תנינה, זה שאם אדם מתערבב במים, יש פה מראה דם, חייבים בכיסוי, גם למדנו את המשנה פה שלנו. מכשיר, אומרת הגמרא, מכשירי נצטריך עלי, החידוש הוא לגבי שהאדם הזה יכול להכשיר את הפירות או את הזרעים, לקבל טומאה. שואלת הגמרא, מכשירין, מה החידוש כאן? מכשירין נמי, אי דם, אכשורי מכשר. אי מאיה, אכשורי מכשר, מכשירי. הרי יש שבעה משקים שמכשירים זרעים או פירות שנתלשו מהעץ או מהקרקע, שמעכשיו אם יגעו בדבר טמא, הם יטמאו. אחד מהשבעה משקים האלה זה מים, ובנוסף אליו יש גם דם. שתיהם הם מתוך שבעת משקים, אז בין אם התערובת הזאת נחשבת מים, ובין אם נחשבת דם, היא מכשירה לקבל טומאה את הפירות. אז אם כן, ומה זה בא לידי ביטוי? שזה נשאר דם, כל זמן שיש במים מראה דם. אומרת הגמרא, לא צריכה שתמדו במי גשמים. כשיורד גשם על פירות, אז הדין הוא שאם בעל הפירות אין לו רצון במים האלה שישטפו את הפירות שלו, אז הם לא מכשירים את הפירות לקבל טומאה. אבל על דם, לא צריך שיהיה רצון של הבעלים שהם ישטפו את הפירות שלו, אלא עצם זה שהם שטפו את הפירות, הם מכשירים אותם לקבל טומאה. אם יתערבב דם במי גשמים, אז אם במים יש ניכר הצבע של הדם, אז התערובת הזאת מכשירה פירות לקבל טומאה, כי זה נחשב דם וזה לא נחשב מי גשמים, ובדם בעצם יש את הרצון של בדם לא צריך את הרצון של הבעל הבית, רק בגשם. שואלת הגמרא, מי גשמים? נמי, כיוון דשקיל. הרי מה? איך היה תניעת תערובת בין אדם לבין המי גשמים? כנראה מדובר שבאדם אסף את מי גשמים בתוך כלי, ורמי הוא שפך את זה לתוך אדם, ובמעשה הזה שבאדם קיבל את המי גשמים בתוך כלי ושפך לדם, בזה לבד החשבינו, זה נקרא שהוא החשיב את המים של המי גשמים, וזה כבר כן לרצון. אז גם בלי אדם, עצם המי גשמים כבר יכולים להכשיר את הזרעים לקבל טומאה. לא צריך המתרץ את הגמרא שנתמדו מעליהן. דובר פה שהמי גשמים יתערבבו מעצמם בדם. ולכן החידוש הוא שאם הדם, יש פה מראה דם, אז הוא, עצם זה שיש פה את הדם, זה לבד מכשיר לקבל טומאה ולא צריך את הרצון של בעל הפירות. אומרת הגמרא, רבי אסי מנערביל אומר, הרי רבי יהודה אומר בשם שמואל שאם שדם, כל מה שיש לו עדיין מראה אדמומיות, אז יש לו עדיין תורת דם. לגבי איזה עניין זה מדובר? אז אמרנו, אולי לגבי זריקת הדם זה משנה מפורשת, לגבי כיסוי הדם זה משנה מפורשת, לגבי להכשיר זרעים, אז תירצנו תירוץ אחד שזה יכול להיות, כן, שמדובר פה גשם, יתערבב לבד והכל. אבל עכשיו מביא תירוץ אחר, לגבי מה שאמר רבי יהודה בשם שמואל, מה פירוש כל זמן שיש לו מראה דם, עדיין יש לו שם דם, מדובר פה בצללתא דדמא. מדובר פה, כשדם עבר קרישה, עדיין יש קצת מהדם, כזה מין הפרשה כזאת, שהיא לא נהיית קרושה. זה נקרא צללתא דדמא. אז כל זמן שיש בו מראה דם, אז יש לו שם, אז הוא נקרא דם. ואם הוא אוכל אותו, אז רבי יהודה מדיפתי אומר שהוא אנוש קראת. אבל מה זה מדובר פה? והוא דאיקה כזית. מתי בן אדם יהיה חייב קראת כשהוא לוקח מהצלל את הדם הזה ואוכל? מתי יהיה חייב קראת? כשאנחנו משערים שיש בו, בתוך התערובת של המשקה הזה שנקרא צלל את הדם, יש פה בטוח כזית של דם באמת. לכן הוא יהיה חייב קראת אם הוא אוכל דם. אדם אוכל כזית של דם, הוא חייב קראת. במתנית הטענה, זה שצללתא דדמא נקרא, אם הוא עדיין אדום, נקרא דם, אם זה של אדם, אם זה צללתא דדמא, מדם של בן אדם מת, מטמאין באוהל, אם יש פה רביעית, והוא דאיקא רביעית. ובא פה שיש פה רביעית של דם גמור, רביעית דם מטמא באוהל, דם של מת. ולכן צלל את הדמה, ברגע שיש לו דם בשיעור של רבית, אז הוא מטמא באוהל. אומרת הגמרא, תנן התם, שמשנה שאומרת ככה, כל משקה המת, כל הנוזלים שיוצאים מהמת, תאורים, אין בהם דין של תומת מת, כמו למשל הדמעות שלו, או חלב של מת, אין בו דין של תומה. מה כן מטמא, איזה משקה של מת, חוץ מדמו. וכל מראה הדמומית שבו, הכוונה לצלל את הדדמה, מטמין באוהל. ומשקה המת, זהו, מטמין באוהל, מצוין. זאת אומרת, המשנה כאן אומרת חידוש, שדמעות או חלב, משקה המת, הוא טהור. שואלת הגמרא באמת, הוא משקה המת טהורים? הוא רמינו, אני שואל אותך סתירה, משקה טבול יום. טבול יום זה אדם שהטומאה שלו היא מאוד חלשה. דבר פה באדם שהיה טמא נאמר טומאה חמורה פעם, אבל הוא כבר עבר את הימים שהוא היה צריך בשביל להיטהר, היום הוא נמצא ביום שהוא אמור כבר להיטהר בו. אם זה נאמר אדם שהיה טמא 7 ימים, הוא נמצא היום ביום השביעי, הוא צריך לטבול, הוא כבר טבל. הוא רק מחכה שיהיה לילה, כי רק בלילה הוא יהיה טהור לגמרי. זה נקרא טבול יום. אז המשקה של טבול יום, כל מה שיוצא ממנו, דמעות וכדומה, נחשבים כמשקין שנוגע בהן. הם לא נטמעים כמו שאם הוא נוגע במשקה, טבול יום שנוגע במשקה לא נטמע, אז ככה גם המשקים שממנו, משקין היוצאים ממנו, כמו שהסוגריים מבארים, אז אלו ואלו אין מטמאים. רש"י אומר שלא גזרו, רבנה לא גזרו טומאה במשקים האלה. אבל זה רק לגבי טבול יום שהטומאה שלו מאוד חלשה. אבל הוא שר כל הטמאים, בין קלין בין חמורים, משקין היוצאים מהן כמשקה הנוגע בהן. בין המשקה שמהם בעצמם כמו דמעות וכדומה, ובין משקה שהם נגעו בו, שניהם אותו דבר, ואלו ואלו, אפילו אם זה היה שני לטומאה המשקה הזה, אפילו אם הבן אדם היה שני לטומאה, תחילה, למה גזרו על משקים להיות תחילה? מדרבנן, כל משקה שנטמע נהיה הראשון לטומאה. חוץ מן המשקה שהוא אב הטומאה, חוץ ממשקה שהוא מלכתחילה אב הטומאה, כמו מעיינות הזב זה נקרא, 3 דברים, אם זה הרוק או המי רגליים שלו או הזוב עצמו, 3 המשקים האלה של זב מטמאים כאב הטומאה, טומאה הרבה יותר חמורה, יותר מראשון לטומאה. אב הטומאה זו דרגה אחת מעל ראשון לטומאה. גם שכבת זרע של כל אדם, יש לו דין של אב הטומאה. אבל על כל פנים, רואים מכאן שלמעשה כל המשקים של כל הטומאות חוץ מטבול יום, בין קלים, בין חמורים, המשקים שיוצאים מהם טמאים. עכשיו נשאלת השאלה, מהי קלין ומהי חמורים? מי הם הטמאים טומאה קלה ומי הם הטמאים טומאה חמורה? אומרת הגמרא, מה אליו? הטמאים הקלין, הכוונה שרץ, למשל שרץ, איזה משקים יש בשרץ? זה דוגמה שהשלפוחית של השתן במחילה, היה שם מי רגליים. אז מי רגליים זה נקרא עם משקים של השרץ, אז הם באמת מטמאים כראשון לטומאה. או וזב, או כל שאר הטמאים חוץ מטבול יום, זה טומאה קלה. ואמרנו שהמשקים שלהם מטמאים. מה זה וחמורים? מה זה המשקה של החמורים? זה שמשקים של מת. מה רואים מפה? שמשקה של מת כן מטמא. אז קשה על מה שאמרנו קודם במשנה, כל משקי המת טהורים. ואנחנו רואים שגם טומאה חמורה, המשקים טמאים. לכאורה זה מדובר על טומאת מת. אומרת הגמרא, לא, זה לא טומאת מת. לא, קלין הכוונה, טומאת שרץ ושאר הטמאים חוץ מטבול יום, שהטומאה שלהם, שהמשקים שיוצאים מהם טמאים, כראשון לטומאה. ומה זה טומאה חמורה? ומה זה חמורים? זב, האדם שיצא ממנו זיווה, שזה סוג של טומאה מסוימת, שיוצא לו מהאמה כלובן ביצה שמוזרת, דנו יותר דלילה, אז הוא נקרא זב, אז המשקים שיוצאים ממנו, הטומאה שלו יותר חמורה, אבל המשקים שלו גם מטמאים. נשאלת השאלה, מה ישנה זב? למה מזב ומטה? כל הטמאים חוץ מטמאי מת, וגם טבול יום אמרנו, אבל על כל פנים, הטמאים מטבול יום ומעלה עד טמאי מת, אנחנו אומרים שהמשקים שלהם מטמאים. גזרו באור רבנן תומה במשקים שלהם, ומה ישנה מת, זה לא גזרו באור רבנן, למה באמת רחמים לא גזרו שיהיה בו תומה במשקים שלו? אומרת הגמרא, זב או כל אלה שהטמאים שהזכרנו, כיוון שהוא חי עכשיו, וגם כשהוא נטמא, זה לא ניכר עליו שהוא טמא, זה לא בדיל אין שמינה, אז אנשים לא מתרחקים ממנו, לא יודעים שהוא טמא, או שכיוון שהוא חי, אז קשה לו מאוד להיזהר ולפרוש מאנשים. לכן גזרו ברבנן, חכמים גזרו שהמשקים שלו יתאמו, כדי שאנשים יפרשו ממנו, ולא יתאמו, לא יתאמו מהתאומה, מהתורה, שהוא יכול לטמא. לעומת זאת מת, דבדיל אין שמיני, מת שאנשים מתרחקים ממנו, לא נוגעים בו, אז אנשים במילא לא יגעו בו ולא יתאמו ממנו, אז לא גזרו ברבנן. חכמים לא גזרו על המשקים שלו שיתאמו. זאת אומרת, יש את הדברים שוודאי מתאמים, כשאדם טמא, יש דברים שוודאי שהוא מטמא אחרים, מהתורה. אבל תומת משקים, מהתורה אין. חכמים גזרו תומה על משקים, אבל הם גזרו רק במקרה כזה שהם רצו להרחיק אנשים מבן אדם כזה, שאנשים מתקרבים אליו. אבל ממת, אנשים הרי לא מתקרבים למת. למה? כי כולם יודעים שהוא מטמא. אז לכן, לא היו צריכים לגזור על המשקים שלו שגם יטמאו, וזה היה הסבר של המשנה שאמרנו, שכל המשקה של המת, המשקים שלו יהיו טהורים. עד כאן השיעור. על דף פי זין.